אורן ברזילי, ברוך הבא לתרגיל בהקשבה. נעשה את זה לחיים ממים, ממה שאתה שותה. איזה כיף שאתה פה.
תודה רבה.
בוא נה, לא נפגשנו הרבה זמן.
נכון.
בוא נה, אנחנו... איך, יזמנו את הפודקאסט הזה כדי להיפגש ולקשקש.
הגיע הזמן. כן, אנחנו קשקשנים מאוד.
בוא נראה.
מאז שהכרנו, אנחנו חופרים אחד לשני במוח.
בקטנות, אבל בטעם דווקא.
נכון.
אני אוהב את החפירות שלנו.
כי אני חושב שדווקא מעבר לפרמטר המוזיקלי, יש בינינו המון, המון דברים שאנחנו מסתקרנים. אני מאוד אוהב את הקטע הרוחני, ותמיד אני שואל אותך על כל ה... על כל המדיטציה וכל הדברים האלו, ויש לך גם כן המון פרויקטים צדדיים שאני מאוד אוהב אותם. בכלל, אתה יודע, כאילו...
מה איתך?
אני אוהב אותך.
תודה רבה, זה היה... נסיים בזה.
יאללה, בסי. בסדר, אתה יודע, שנה כמו כולם כזה. דווקא הייתה לי שנה, אם אתה שם את כל מה שקרה מהשביעי באוקטובר בצד, שמאוד כן. קשה, זה עוטף לנו את החיים מכאן והלאה לדעתי. לא סתם לעבור את השנה הזאת. אבל היה לי הרבה שיתופי פעולה חדשים כאילו.
מה למשל? תן לי דוגמה.
כל ה-4-5 שנים האחרונות התחלתי... המופע הראשון שהעליתי שהוא פחות קשור לעולם המוזיקה הקונבנציונלי, זה הזוג המוזר עם ישראל אהרוני, מופע שהיה לי עם ישראל אהרוני, רץ 3 שנים, זה פשוט מדהים, וואו. כאילו רצנו, הרבה הופעות.
ראיתי מודעות וזה, וכל פעם אמרתי, טוב, נקסטיינל, פספסתי. אבל איך זה נולד?
יש לי עולם... לדעתי כמוך, של תחומי עניין שאין שום קשר לעולם של המוזיקה. וזה בעיקר אנשים, ומה שהם עושים, ואיך שהם חושבים על מה שהם עושים. זה פחות, אתה יודע,
כן.
אם הבן אדם מרתק אותי, ובעולם הגננות, שזה העולם הכי לא מעניין בשבילי,
כן.
אז פתאום העולם הזה נורא מעניין אותי, ובא לי לעבוד איתו. ורציתי... כל פעם שראיתי את ישראל, את אהרוני מדבר, אז הדהים אותי איכשהו ניגש לדברים, הגישה שלו. אמרתי, אני חייב לעשות מופע על שני אנשים שלא קשורים אחד לשני, כמוני וישראל,
כן.
שמספרים, נגיד, על אבני הדרך הכי גדולות בחיים שלהם, ואיך הם קרו בדרך המקרה, שהכל יהיה כזה רנדומלי.
כן.
כמו המשפט של לנון, החיים זה מה שקורה בזמן שאתה עסוק,
כן.
בלעשות תוכניות אחרות. עכשיו, אמרתי, אהרוני בחיים לא הסכים. אז התקשרתי ל-30 אנשים
אחרים. לא הכרת אותו לפני איזה משהו. פשוט עלה לך בראש, אהרוני.
כי אמרתי, כאילו, זה הבן אדם הכי רחוק ממני. שלדעתי הוא לא יודע מי אני בכלל.
דווקא, אתה יודע, בישול ומוזיקה, זה תחומים שהם מאוד קרובים, ואהרוני הוא גם די-ג'יי...
אבל הוא גם עסוק מאוד.
חובב.
אתה יודע, זה בן אדם בסיס שלו. אתה יודע.
שיהיה בריא.
כן, אבל כאילו אמרתי, בכם לא יענה לי לטלפון אפילו. אז okay. פניתי ל-30 אנשים אחרים, שהם כאילו היו נשמעים לי עונים על הקריטריונים. וכולם אמרו לי לא. לא, ותודה שחשבת עליי. זה, זה הלך תחפש החדש. ושבסוף אמרתי, טוב, נתקשר לאהרוני. שימליץ לי על מישהו כמוהו. דווקא בעניין אם לא שמת לב.
וואו.
כן. ואז הקטע המצחיק הוא שככל שהחודשים עברו עם המופע הזה, הוא יותר ויותר התחיל לשיר איתי את השירים. הייתי עושה הפסקות מוזיקליות כאלו. ובשלב שם ממש נהייתה בינינו כימיה מוזיקלית. זה היה מדהים. כן. ואז עשיתי את הנשמות של רמלה, שזה מופע מחווה לכל הסצנת הרוק שבאה מרמלה. עם אסי ישראל ויעל פול יעקב, זה גם כן רץ איזה 2.5 שנים, ואז עשיתי, אני עדיין עושה עם אשכול נבו, מופע משותף, אני אשכול נבו ואלעד כהן, שזה בעצם, הלחנתי סיפורים קצרים שלו, כמו, איך קוראים לאלבום הזה של הדור, שהם הוציאו אחרי שהם מוריסון מת?
אמריקן פרייר.
בדיוק.
בטח.
אחד לאחד. שהם נגנים ברקע והוא מקרה, אז אשכול, מספר סיפורים קצרים שהוא כתב, אנחנו ברקע, אתה מבין? ואחר כך הקרם של התות בעוגת הגבינה הזו, עם יערה קידר, שהיא היסטוריונית, לא יודע מה הגדרה שלה, לאופנה ואומנות, שהיא תופעה מטורפת, כאילו...
אחת שיודעת.
חבל על הזמן, קודם כל יש לה, אתה יודע, כמויות הרצאות מטורפות, ברמה שבועית יש לה, לדעתי זה 30 הרצאות שונות, הנושאים שונים בתחום הזה, שרצות במקביל, והכל סולד אאוט. זה פשוט היסטריה. זה היה אלוויס פרסלי של עולם האופנה, של הרצאות. ושם באתי בתור מעריץ, ודווקא זה היה יותר היוזמה שלה, ועשינו שני מופעים ביחד שעדיין רצים, ועכשיו אנחנו עושים את התערוכה החדשה שלה. יש את התערוכה לרונית אלקבץ, על אלבר אלבז, את התערוכה שנקראת הנשף, ואני לא זוכר מה היה, אבל זאת התערוכה החדשה, אני עושה, כאילו, עושה את המוזיקה. אז בקיצור, עולם אחר. כאילו,
כן.
ויותר אני, מה שנקרא, זה שעומד בצד. אני לא הטלנט.
כן.
שזה מופלא מבחינתי.
מגניב, אז פשוט פיתחת על עצמך עוד נישה, כאילו עוד אזור.
שזה...
אני רואה תמיד את הכל כאותו דבר מבחינתי, כאילו, זה לא... אני, כן, אצלי.
זה אתה, זה מה שאמרתי בהתחלה, כי אתה יודע, אתה יודע לערב את כל העולמות הזה, הופך אותם למקשה אחת בשבילך.
כן, במוזיקה, אתה יודע, אנחנו עושים מוזיקה, זה שם, אני חושב שכל האומנויות נמצאות שם, במוזיקה.
כן,
גם סטורי טלינג, אוקיי? שיר זה סיפור.
נכון.
כאילו, שיר זה לספר... כמה שיותר בכמה שפחות, נכון?
זה אז זהו, אז לי קשה עם זה, כן.
כן. אבל לא, זה יפה, אני גם יודע שאתה גם מצייר, אתה, כן. זה לא משהו, לא מפתיע אותי, כאילו, זה לא ש...
וואלה, אוקיי, לא, אותי זה מאוד הפתיע שנכנסתי לזה, כאילו.
צריך אומץ, כאילו, לפי דעתי, או... מה הייתה הבערה, כאילו, מבחינתך, כדי לעשות כזה דבר?
יש לי זה. עניין אדיר בכל מה שלא קשור אליי. כי אחרי שאתה כל החיים מגיל 17, נגיד הקספר מתחיל בגיל 17,
כן.
אז אני יושב, וכל היום כותב את מה שאני אמור לחשוב שהוא נכון. אני כל היום מתעסק באיך אני נגן, באיך אני אשיר, באיך אני לא תתתתתתתת. ולקראת סוף ה-40ים שלי, אתה יודע, אני כאילו אמרתי, אוקיי, אפשר להתעסק קצת במשהו אחר? וזה...
כן.
הפך לאובססיה, כי אני מעדיף לעשות כל מה שלא קשור אליי. וזה הגיע למצב כזה קיצוני, שאני מעדיף כבר לא להיות גם על הבמה.
כן, בדיוק חשבתי על זה, שגם כאילו, יש איזה משהו בפרונט, שהוא מאוד מכביד, כאילו מאוד. לא מתאים לכולם, אני יודע, אני גם הייתה לי פעם, תקופה על במות, ופשוט סבלתי, אני, אבל זה עניין של אופי, של... יכול להיות שרצית קצת הפסקה מה...
לא הפסקה, אני לא, זה מקשה עליי. אני מאוד אוהב להיות...
להיות בלהקה.
להיות בלהקה, או להיות חלק מאיזשהו, אתה יודע, מקבץ כזה של אנשים שמייצרים משהו ביחד. אני יכול לבוא עם הרעיון, אבל אני אשמח שכולם יתרמו את הגוונים שלהם לנושא. ככה זה נורא משעמם אותי. אתה מבין? נורא משעמם אותו להיות זה ששר, נורא, לא בקטע של מזלזה, זה כאילו די, עשיתי את זה כבר, אתה יודע. ותוך השנה הזה נכנסה סיטואציה שגם הקספרים התחילו, חזרו לעשות קצת הופעות נקודתיות, הלהקה לא באמת פעילה. אבל כאילו התחלנו פתאום, עשינו קצת, פעמיים עשינו אנגר 11, עשינו שוני פעם ראשונה.
וואו.
עשינו כל מיני הופעות כאלה, אתה יודע, יותר חגיגיות וגדולות.
אלבום האחרון שעשיתם, זה על מה, 2015? מה זה היה, נכון?
מנגינות, משהו כזה, כן. 2015, כאלבום.
כאלבום, כן. זה סוג של, כן, אלבום.
לא, כאילו זהו, אחר כך כלום. וגם כן, בקושי היה קשה להוציא את זה מאיתנו.
מה זאת אומרת?
כן. זה לא שקשה לנו לכתוב יחד, אנחנו מאוד אוהבים לכתוב יחד, סוג של אכזבה כזאת, כי אתה יודע, קצת, כי מה שקרה עם הלהקה הוא קצת מוזר בעינינו, כי כל האלבומים, חוץ מהאלבום הראשון, הצליחו בדווח של מינימום 3 שנים אחרי שהשירים יצאו.
כן, מה, 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 מה התופעה של הקספרים עם, ה, עם הפרסומות ועם הפרומוים ועם ה... הרי יש, יש, יש פה איזה עניין.
משהו מטורף, אני לא יודע להסביר את זה, זה ברכה.
שתראו אותי, הוא מופיע תמיד, ב, ב, אני תמיד אראה אותו בגמר.
שיר, אני חושב שכן, אני חושב שהשיר שהכי הרבה השתמשו בפרסומות ופרומוים.
כן. ועוד, עוד שירים.
עולם שקט, הכל יהיה בסדר, הכל, הכל, זה פשוט להקה ש...
זה מעניין.
להקה טלוויזיונית.
זה מעניין. כאילו משהו ב, כאילו משהו בשירים תמיד מופעל איזה 4 שנים, 3 שנים אחרי שהשיר...
לפחות, כי תראו אותי, אחלום לנצח, והשיר שלי כל האלבומים, כל שלושת השירים האלו מהאלבום השלישי, שהוא האלבום שהכי פחות נמכר בזמן אמת, התפרסמו 11 שנה אחרי שהם יצאו, משהו כזה.
וואו.
תחשוב, תראו אותי ואחלום לנצח, זה דברים שקרו 10-11 שנה אחרי שהם יצאו, זה פסיכי.
וואו. ובזמן אמת?
כלום.
מדבר.
צרצרים. גם השיר שעשינו ביחד, אתה יודע, אומר דברים בשקט, התחיל להתנגן רק 2 אחרי. זה מדהים, כאילו. אז זה גורלי.
זה משהו שמאפיין אותך, ומיוחד לך, וכל הכבוד.
אז אתה יודע, אז אני אומר, קודם כל, תודה שזה קורה, אבל מצד שני, לא תודה, אינני מעוניין באירוע יותר. זה קצת מבאס, אתה מבין?
איך התחיל אצלך המוזיקה, כאילו?
חולון.
כן, חולון ב-90s ו-80s היה סיאטל של, נכון? רוקפור...
רוקפור, אתניקס...
ג'אנגו?
אני חושב שגם...
יש דיבור כזה.
נוער שוליים, מוניקה, פיטר ממוניקה סקס שם, וואי, אני כבר כך הרבה, זה...
אני מאשדוד, היה לנו רק דפנה דקל, כאילו...
אוקיי. רגע, אבל יובל עכשיו, נכון?
עכשיו, אני מדבר איתך back in the days.
אוקיי. אריק רודיך, אפרים שמיר, שמע, חבוב, אימפריה.
כן.
היה, אני הייתי תלמיד טוב, מאוד, ובתיכון העבירו אותי לתיכון לא להיט. לא הסתדרתי שם, ודי ויתרתי לעולם, עולם הלימודים, אבל בהתחשב בעובדה ש... דרך הלימודים זה היה הצינור שלי להתבטא, כי זה משהו שהייתי טוב בו, אז אתה רוצה, אתה יודע, או שאתה טוב בסקטבורד, או שאתה טוב כן. להרביץ לאנשים, או שאתה טוב בלימודים, ולכו לי את זה. אז התחלתי להסתובב במקלטים, ובמקלטים היו להקות, היו חדרי חזרות, ולפני שאתה יודע לנגן, שמים לך גיטרה, אם זה נראה טוב עליך, אתה בלהקה.
כן.
ואתה פשוט מתגלגל כן. לדבר הזה. זה התופעה הפחות מוזרה, התופעה היותר מוזרה, שהז'אנר המקובל בסוף שנות ה-80 היה בלוז. שזה הדבר הכי מוזר בחולון, אנשים התחרו על יכולות בלוז שלהם. להקות בלוז, אתה יודע, של ג'אמים אינסופיים.
כן.
וזה לא, אתה יודע, זה חבר'ה בני 16-15, זה משהו מוזר. אז משם נכנסתי לכל הסיפור.
תראה, גם בלוז זה כאילו, ברגע שלמדת 2 אקורדים.
זהו, אתה שמה.
זהו, מפה זה עניין של פיל, ובגלל זה אני יכול להבין למה להקות נוער וזה.
לא חשבתי, זה האמת. נכון.
כן, זה...
אתה די פותר לי את זה, כן, אתה פותר לי את הסיפור עכשיו.
כן, זה מאוד קל להיכנס לשם בזה. במיוחד עם, כן, רגעי, למשל.
לא, אבל... רגעי טיפה יותר מורכב, צ'קה גאונט, צ'קה כזה, האופביט הזה משגע, אתה יודע, אתה צריך כבר את היד שם, אתה מבין? אבל, ומשם הדלת הייתה פתוחה, וכשהכרתי את שי, אז...
אבל הייתה לך שם הבחירה ב... That's it, I'm going...
כן, בטח.
כי זה סוג של בחירה בסוף ל... כלומר, לנגן בגיל 15-16 במקלט, סבבה, מלא כן. עושים את זה, אבל לא כולם ממשיכים עד גיל, לא כולם בוחרים בזה כמקצוע, או ממש, אתה יודע.
זה יותר בחר בי, כי היה לי מזל בדבר הזה, כי אני חושב שבי"ב כבר הייתי בקספר. כאילו, קספר, כן, וקספר זה כבר קרה. עכשיו, בממדים של אז זה קרה, זאת אומרת, אחת לשבועיים היינו מביאים 100-200 איש למקום שהיה נקרא אז סדום, לא זוכר באיזה רחוב זה, ומהר מאוד התגלגלנו לרוקסן, ומרוקסן, אתה יודע, כבר הגענו למצב שאנחנו מביאים שם איזה 1,000 ומשהו איש ברופא, אז כאילו מבחינתנו, שעשינו סולד אאוט ברוקסן, האירוע נגמר, ואז אמרו לנו להקליט תקליט, אמרנו, אנחנו להקליט תקליט? עשים, שיחקנו אותה, זהו, we made it, כאילו. על מה אתם מדברים? אז כאילו, משם זה לא משהו שהיה לי שליטה. אבל, זה התקופה המכוננת, כי שם, כשהכרתי את שי, הוא ממש לימד אותי את אומנות כתיבת השירים. ממש כמו סמוראי, אתה יודע, פה תעשה כך, פה תעשה כך, ופה אמרתי לו, אז בוא נכניס את הקטע הזה לפה, כי הוא הביא תבנית די מוכנה מבחינת כתיבת שירים. היו הרבה שירים שהוא כתב, האלבום הראשון זה הרבה שירים שהוא כתב לבד, למרות שאנחנו התחלקנו בקרדיטים שם. והיה בינינו גם 5 שנים מאוד מהותיות, אתה יודע, גיל 17 וגיל 22, זה מסיבי בגילאים האלו. אז אתה יודע, הוא היה פאדר פיגר, ועד היום, כאילו, תמיד...
הוא קלידן.
אתה יודע, בדיוק.
יודע אקורדים.
כן.
אז הוא בעצם לימד אותך על התבניות של שיר.
שיר ובטקסטים, טקסטים בעברית, אני לא הצלחתי להצליח, לא הבנתי את זה. לא הבנתי איך הוא כותב את הדברים.
כן. נכון, בקספרים, בהתחלה הייתה מין... היה פרונאונס אנגלי בריטי,
הוא מאוד הסביר לי איך הוא מגלגל, הוא כאילו הראה לי את הצורת עבודה שלו, איך הוא מגלגל את המילים, איך הוא עושה את זה, אבל אף פעם לא יצא, היה לי קשה בהתחלה להבין איך הוא מייצר בסופו של דבר, כי יש שיר שנקרא סקס באלבום הראשון, וזה לא משנה איך הוא הסביר לי את זה, אף פעם, זה טקסט, לדעתי סיפור מטריף, כאילו, את כל הסיפור שהולך שם. לא צריך להבין את זה. אז בסופו של דבר, שאתה יושב בתוך תבנית, ואתה נושם אותה יום-יום, כבר התנועת יד שלך והגוף שלך לומד את הדבר הזה.
כן.
ובאלבום השני כבר התחלתי להיות יותר מעורב, ובאלבום השלישי כבר, כאילו, התהליך הושלם של כתיבת השירים, כאילו. ומי שמע, זה היה... הדרך הייתה יותר פתוחה, אבל... אלבום שלי שפשוט נכשל, אז כאילו כל אחד הלך לדרכו שי, המשיך ועשה את ה-i5, אני נסעתי לארצות הברית ל-9-10 שנים.
וואו, ומה עושים בארצות הברית? באיזה, מה הייתה החלטה לנסוע לארצות הברית? לכבוש את העולם?
מזר שאנחנו מדברים על זה עכשיו, אבל התחילה, קודם כל הייתי, הלהקה הפסיקה לעבוד. כן. באלבום השלישי החלטנו שאנחנו מפסיקים לעבוד, כי לא היה ביקוש, אתה יודע, שזה מצחיק, כי האלבום הזה, היה שם תחלום לנצח ותראו אותי.
כן.
אבל לא היה הופעות, לא השמיעו, לא קרה. והייתי מספיק צעיר, הייתי בין 21-22, שאני יכול להתחיל מחדש.
כן.
והתחילו כל התקופה של האוטובוסים המתפוצצים והמחבלים המתאבדים. והייתי גם בפיגוע אחד, ראיתי ממש את הדבר הזה, ואני כאילו אמרתי, אני לא יכול לעבור את זה. אני לא יכול לעבור את זה. ונסעתי עם חבר ללונדון, ואז שחזרנו, נסעתי עוד פעם לבד, ואז לא הכניסו אותי ללונדון. וחזרתי לארץ, ונסעתי עם ידידיה לבקר, לביקור משפחתי שלה, כאילו בארצות הברית, נשארתי שם. פשוט נשארתי שם, למדתי בבית ספר טכנאות סאונד ועסקי המוזיקה, עבדתי בדב ג'ם בלייבל של ההיפ-הופ, סיטי ביטים, התחתנתי, חייתי שם, לא חשבתי שאני אחזור, לא חשבתי שאני אחזור
אי פעם.
היה כיף מאוד.
וכשחזרת, בעצם איך חוזרים משם?
אתה כבר, ההחלטות הן לא שלך לבד, אתה כבר בזוגיות, אז אתה יודע, זה החלטות משותפות, אבל זה לי היה מאוד מוזר לעשות את זה, אבל גם פתאום הבנתי שהלהקה פתאום שינתה את הסטטוס שלה לגמרי, כאילו, זאת אומרת, אני לא חוזר לוואקום. פתאום יש להקה שעל הנייר היא מצליחה, אבל לא קיימת. שמאז אנחנו חוזרים בטייטל המדהים הזה. אתה מבין? כאילו, להקה מצליחה שלא קיימת. ואז, שחזרנו לארץ, כאילו, היה פה כמה דברים שדעים אותי. למשל, שרוב המדינה, רוב המדינה, היום יום שלנו במדינה, אנחנו כל הזמן קרובים לרצועת חוף. שכאילו, שאתה חי בניו יורק, אתה צריך לנסוע לים שעות. וזה ים קר, דוחה. אתה מבין? ופה, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל פה אתה יכול ללכת ברגל לחוף, שנראה כמו גלויה, ברוב הפעמים, אוקיי?
כן.
וזה מציאות אחרת לגמרי. שאין לה שום קשר לאורבניות, זה 100% טבע. ובחוף הזה, אתה יכול לשבת ליד החלק שנראה כמו ריו דה ז'נרו, או חלק של המתבודד שרוצה לדבר עם אלוהים, או סתם לחפוך כן. בור בחול ולשים את הראש בתוכו. אז יש לך במרחק של כמה מאות מטרים כמעט מכל מקום שאתה נמצא בו, 20,000 תמונות
כן.
של עיר וטבע, וזה הדהים אותי, כי אנחנו...
בכלום, בקילומטר אחד.
בכלום, אתה יכול כן. להחליט, אתה רוצה את זה ברגל, באופניים, זה לא משנה, אתה תגיע באותו זמן פחות כן. או יותר. וכאילו אתה אומר, אתה יכול לחיות עיר, אתה יכול לחיות טבע, אתה יכול להיות איפי, אתה יכול להיות איש עסקים, אתה יכול להיות הכל, כל מה שאתה רוצה.
כן.
וברגע שאתה גדל את זה, שאנחנו גדלים פה, אנחנו לא מבינים את זה. אבל ברגע שאתה עוזב וחוזר, אתה אומר, וואו, וואו, זה מדהים.
כן.
וזה אני זוכר הרגשה הראשונה שחשבתי עליה. זה הדבר הראשון שהדהים אותי, חצי שנה לא נרגעתי מזה.
כן, מדהים. מזכיר לי, אני גם בגיל 22, היה לי איזה סיבוב קטן בניו יורק. גם נסעתי בעקבות גם איזו הזמנה של איזה חבר שהיה שם, שכאילו, מה, אם אתה רוצה לעשות מוזיקה, this is the place.
כן.
מה, ישראל, מה, אין מה לה... אני כאילו, כן, אמריקה וזה. אני חוויתי חוויה מאוד מוזרה, כאילו, היה לי עם ניו יורק כזה, יום אני מאוהב בה, יום שונא אותה. יום מאוהב בה, יום שונא אותה. כאילו, לא הרגשתי, וזה היה לי מוזר, כאילו, כי גם פגשתי אנשים, וקצת ביקרתי בכמה אולפנים, ועשיתי כמה סיבובים, אבל, ואני החזקתי מעצמי בן אדם, כאילו, של העולם הגדול, כאילו, ולא ידעתי כמה אני ישראלי בפנים. והייתה פעם אחת שנסעתי בסאבווי, ושכנע אותי לחזור.
וואלה? מה?
כן, בלילה. גם הכל כסף, כל הזמן היה שם כסף. האמת, זה אז, זה קצת כמו תל אביב של היום. אתה מרגיש שהכרטיס אשראי שלך כל הזמן, אתה יודע, שאתה סלב של הכרטיס אשראי, ושם הכל נראה לי כל הזמן, כולם מנסים למכור לי משהו, וכל הזמן, money talks, money talks. וזה היה באיזה אחת בלילה, אני תופס את הסאבווי, שני חבר'ה מתחילים להתווכח, אני יושב כזה לבד, חוזר למלון שלי, שני חבר'ה מתווכחים, אחד לבן, אחד שחור, לא שזה משנה משהו, אבל הם רבים ביניהם וזה, ואז אחד מהם קם, מכניס את היד לכאן, בא לשלוף איזה משהו, ואומר לו, אתה יודע אם אתה מדבר, you know who I am, you know who I am, ואז הוא שולף, אני הייתי בטוח שהוא שולף אקדח ויורה בו, אני כאילו, אחי סצנה אמריקאית, הוא שולף חבילה כזאת של שטרות, כאילו, ומסמן לו עם מסמן לו עם היד.
סטטוס.
כן. והוא נבהל, לפי דעתי, הרבה יותר מאשר הוא היה רואה אקדח.
כן, כן.
הוא הבין, כנראה הוא מאפיה, לא יודע מה, כאילו, בן אדם, שמחזיק סטפה כזאת של שטרות, בארצות הברית, בניו יורק, באחת בלילה, זה בן אדם מסוכן. כן. אתה מתעסק איתו בזה. אני ככה, אני רואה את זה, אמרתי, טוב, אני מחר חוזר הביתה, כאילו. האמת, חזרתי, אבל החבר ההוא, שהוא גם לא היה בארץ הרבה שנים, הוא הגיע לבקר אותי, עשינו סיבוב כזה בתל אביב, ואנחנו עומדים באמצע, בכיכר הבימה שם.
אוקיי.
ואני אומר לו, מה אתה רוצה לעשות? הוא אומר לי, לא יודע, מה אתה מציע? אמרתי לו, תשמע, אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, זה סוזן דלל, אפשר לראות שם המחול, וזה, יש שם כל פעם הופעות מחול. אם הולכים לכיוון הזה, זה הברבי, אולי אפשר לתפוס איזה הופעת רוק. אם הולכים לכיוון הזה, יש שם איזה בר עם איזה מוזיקה טובה ודיג'י. ופתאום קלטתי שהכל ברגל.
אתה מבין מה אני אומר?
מה שאמרת, כאילו, שהכל ברגל, ככה, סביבי, תבחר, כאילו.
זה מדהים.
גם מוזיקלית, כאילו, בעיניי, יש פה כל כך הרבה סוגים של...
ככל שהזמן עובר, זה רק נהיה באיכות גבוהה יותר. זאת אומרת, זה פסיכי. זה ממש פסיכי, כי... אתה יודע, יש, ככל שאתה מתבגר, אתה אומר, וואלה, הדור שלי, הדור שלי, הדור שלי, אבל הדור הנוכחי, לדעתי, לא רואה ממטר את הדור, כי הם עלו בשבע רמות, וזה מדהים.
כן.
אתה מבין? זה כאילו מייצר, אתה יודע, גל של אושר בנשמה, אתה אומר, אה, איזה מדהים, איזה יופי. גם מבחינת השיווק, הם מבינים נכון. עניין, אתה יודע, גם לא, הם יודעים להוציא את עצמם החוצה לחול. אני נדע מזה. כן. אני, זה מדהים אותי, כאילו.
את אוהבת מה שקורה בעולם החדש של המוזיקה, כאילו בארץ, בפופ, ב...
מת על זה. אין משהו ספציפי, אבל אני מת על הגישה, כי הגישה מאוד עצמאית. ואני, הדבר הראשון שאהבתי באומנות, זה היה הדור של וודסטוק. דור עצמאי ומורד, אוקיי?
כן.
אז אתה לא יכול להגיד שהדור הנוכחי הוא מורד, אבל הוא עצמאי.
נכון.
אז אני מעדיף את זה, אתה מבין?
כן.
הוא עושה את מה שהוא רוצה. ויכול להיות שאין במה ללמוד, אתה מבין? שזה בסדר. אבל זה כאילו, אתה רואה חבר'ה, שוואלה, עשו שירים בבית, מוצאים אותם, כובשים את הארץ, והפקות נשמעות מדהים, אתה מבין? ואם זה לא נשמע מדהים, זה נשמע הסטייל של אותו מפיק או של החבר'ה. משהו אותנטי בא מהבית לגלי האתר יענו, אוקיי? וזה הדור... זה מתחבר לי לדור של וודסטוק, אתה מבין? הם היו צריכים לעבור דרך החברות תקליטים, אבל בסדר, אתה יודע.
כן. כן, אני מתחבר למה שאתה אומר, אני מאוד אוהב, כאילו, יש אפילו מוזיקאים צעירים שאני פוגש הרבה פעמים, והם גם יש להם כזה מין אפילו ביזנס אוריינטד.
כן.
שאני אומר, בואנה.
וואלה.
אתה יודע, אנחנו היינו כאלה אהבלים.
ממש, חבורה של אהוארים, כן.
ואתה יודע, תנו לנגן, אני כאילו הייתי pay to play, היו הופעות שאנחנו שילמנו כדי לנגן אותם, ויש להם איזה מין, העולם היום הרבה יותר מודע. עכשיו, באופן טבעי גם, כלומר, גם הכל יותר מונגש אליהם, אנחנו, ב-90s, כאילו, להיכנס להקליט אלבום, זה...
הפסיכי, כן.
זה משימה בלתי אפשרית עם מישהו, זה, האולפנים היו סופר סופר יקרים, היו איזה שניים. בגלל זה גם היו התאגדויות והרבה להקות, כאילו, במובן הזה. ו...
אבל אין היום להקות, יש שם יותר קולקטיבים כאלו, אתה יודע.
נכון. כן, אני חושב שאין, הסיבה גם שאין להקות, זה, אין את הצורך הזה.
אין את הצורך. למרות שאתה חקר... רואה...
אנחנו הקמנו להקות כי עזרנו אחד לשני, כאילו, אני גם באתי, עברתי לתל אביב, הייתי צריך לחפש אנשים שירצו לשיר איתי את השירים שלי.
נכון.
אחרת אין לי סיכוי, כאילו.
אתה חייבת...
וביחד התחלקנו בחדר חזרות,
אתה חייבת הפסי שלך, כאילו, שהסתובבו איתך, כאילו, אבל...
אבל בסדר, היום
זה כבר... זה הכל יש צורך, כן, אתה יודע. אבל עדיין, אני חושב שיש היום כל מיני, אתה יודע, כל מיני חבורות ש... אצלנו במקרה של הקספרים זה היה חבורה ענקית, זה היה גם חבורה של יוצרי קליפים, באנו עם הכל מוכן, אתה מבין? הכל ממש מוכן.
כן.
זאת אומרת, היה לנו חבר'ה שהיו מסתובבים איתנו, סתם כדי להסתובב איתנו, ולהם הם היו קוראים לעצמם היהודונים, שהם היו מסתובבים איתנו, היו את החבר'ה מתיכון חדש חולון שהיו עושים את הקליפים, אוקיי, שחר ברלוביץ' המצרגוסי כן. וכל הזה, שהם היו מהחטיבת קולנוע שמה, היו את הקספרים, אתה יודע, שאנחנו דווקא דבריאני, חולוני, אחד מלחיש, אחד מאוד השרון, והכל, בנו, כל החבורת אומנות הזאת, התקפצה יחד, אתה מבין? לאיזושהי משהו שהוא גדול ממנה. אחר כך כמובן הכל מתפורר, אבל כאילו, יש איזה ערך מדהים.
כן, היו באמת הרבה חבורות כאלה.
כן.
שיתופי פעולה, ואני חושב שזה מצור של לעזור אחד לשני גם.
כן.
עשו את זה גם כולם בגרוש וחצי פחות או יותר. להתנדב. אבל אני, אין לי יותר מדי רומנטיקה ל-90s, כאילו.
לא, לא.
אני חושב שגם אתה כזה.
לא, אני לא. זה היה, אני חושב שזה נראה נהדר שאתה מסתכל אחורה. אני חושב שהיום הרבה יותר חכם, יש הרבה יותר כסף, וכסף חייב להיות בעסק לטובת האמן, כדי שדברים, שיהיה לו חופש, שיהיה לו ריוורד כלשהו, אתה מבין? אתה לא יכול להחזיק את היוצר תוכן היחידי בכל האירוע, האחרון ששותה, או האחרון שאוכל. והמטוטלת טיפה עברה לבלנס הנכון יותר. לא היה את התרבות ההופעות, לא הייתה כזאת גדולה.
נכון.
לא היה את הקונספט הזה של זאפה.
נכון. הקהל גם למד, כלומר, הפך את ההופעות לביטוי לגיטימי.
נכון.
מיינסטרימי אפילו.
משהו מטורף, תחשוב. היום אמנים מצליחים, מופיעים בכמות אדירה. היית אומר, היית חוזר אחור בזמן, היית אומר כזה דבר, היית אומר, מה פתאום? זה פסיכי. אבל אני הכי מקנה בסטנדאפיסטים. שלא צריכים להביא כלום. פשוט מגיעים.
כן. לגמרי, אבל זה הכי מפחיד.
לעמוד
לבד. אין לו אפילו גיטרה להתחבא מאחורה. אתה מכיר את זה שאנחנו מביאים...
אני, זה כאילו, זה עולם שאני חייב לנסות. לא סטנדאפ, דווקא יותר ספר סיפורים.
וואלה.
כן.
לא מפחיד אותך? כי אתה לא רואה בזה משהו...
ניסיתי, האמת שאני כבר המון זמן מכניס את זה להופעות, שהסיפור כתוב 70-80 אחוז, בקונטקסט הנכון, אחר כך יש לי, כבר נהיו לי, אתה יודע, איזה 11, 12, לא יודע, כל מיני סיפורים רצים לי בראש, הם כבר, אני יודע להכניס אותם בקונטקסט הנכון, כבר קל לי, ואני כבר, לתוך התבנית הזאת אני יוצא, ואז אמרתי, בלה, אני, הייתי רוצה להגיע למצב שאם אני מופיע לבד, אז רק, בלי שירים, רק סטורי טיילינג כזה, אתה יודע, אבל היא מתחלה האמצע וסוף. וזה בתכלס מה שאני עושה, אני הולך חודש הבא, אני מלא מופע כזה, אתה מבין? זהו.
מופע של סיפורים?
נקרא סופות, כן, סופות של אושר. במקרה הספציפי הזה אני מספר כאילו סיפורים מהחיים שלי, אבל זה בתחלה, אמצע וסוף. יש קצת שירים, לצערי. אבל, זאת אומרת, זמן נטו של שירים וזמן נטו של סיפור, זה נטו 50 דקות סיפור מלל, ואולי 15 דקות נטו שירים. אתה מבין? פרופורציה אחרת לגמרי. וזה כאילו הכל עם וידאו ארט, וניסיתי לבנות איזשהו פורמט אחר, בשביל לעניין את עצמי.
וואו, מעניין.
כן. אז...
ממש אנחנו כל הזמן חוזרים לסטורי טלינג.
כן.
ומה, כאילו, והעולם של המוזיקה, כאילו, לא פחות, לא, אין לך את הרעב להביא את השיר הבא?
שיר הבא לא, זה בטוח. זה בטוח, לא?
לא שיר הבא שאני לא מתכוון מבחינת להיט מדינה.
אוקיי.
מבחינתך, כאורן.
כאורן בטוח לא. לא מעניין אותי לעבוד לבד, לא מעניין אותי, אם כבר להיכנס לאיזשהו משהו, ש... שוב, שאני חלק ממשהו שהוא גדול ממני.
כן.
שיש לי ממש לחזור ל... אתה זוכר שהיה עולות הכותרות בסוף הסרט? אז היה זה שמצלם, זה שמסדר את ההדשה, זה שעשה את העיבוד, זה שעשה את העיבוד לכנרים. לכל אחד יש, 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 יש לו איש מקצוע מאוד ברור, אוקיי? שזה ההתמחות שלו, והוא יושב ככה ותמיד יש את התמונות שלו שכזה.
כן.
אתה יודע, הוא מבין בהדשה, והוא מבין בזה. זה מעניין אותי. אתה מבין? זה מעניין אותי להיכנס לאיזשהו... להיות חלק מאיזשהו משהו שהוא גדול, כי על השבת ולהתעסק בשמטס הזה, של כל היום, ואני, 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 ולא בקטע רוחני. זה משעמם, זה כאילו, זה לא מעניין אותי אומנותית.
כן.
בציור אין את זה. באמנות פלסטית, כל הדברים, אין את זה, כי זה קנבס ענק, אתה מבין? שאתה יכול לעשות בו כל מיני דברים, ושתדל לא להיות רפטטיבי, זה עולם אחר. אבל במוזיקה, למשל, כל הארבעה חודשים האחרונים, הלחנתי נאומים. שאתה עשית את זה, זוכר לפני שלוש שנים, מאיר אריאל, ארבע שנים, משהו כזה, נכון. הלך פרויקט מדהים.
עם משורר.
כן.
כן.
מדהים. אבל לקחתי...
ספוקן וורד, כאילו, על מוזיקה.
זה מטורף. אבל למה זה הדליק אותי? למה זה, זה עדיין, אני הולך להעלות את זה כאילו כמופע, מופע של להקה.
כן.
אתה יודע, שמנגן את הנאומים, הלחן מאוד ברור, גם ערכת אותם וכל זה. שוב, אז למה נדלקתי על זה? כי זה, אני חלק, הלחנתי נאום של אופרה ווינפרי, נאום של צ'רלי צ'פלין, נאום של צ'רלס בוקובסקי, נאום של איזה קולונל מצווה, לא יודע. אני פתאום עם האנשים האלו בלהקה. אתה מבין? זאת אומרת, אני לא חוזר על הפאטרנים שאני מכיר.
כן.
אז זה מאתגר מאוד.
טוב, אני מתחבר לזה. מכיר את זה. אני גם כל הזמן...
אתה עשית את זה הרבה לפניי.
אני ממציא לעצמי פרויקטים כל הזמן כדי לא להשתעמם.
אגב, במופע הזה שאני זה, יש שם סיפור שהוא עליך גם כן.
כן?
כן.
מה, תספר לי.
לא, ספר בך, אתה צריך לבוא, כן, כן. על לומר דברים בשקט, זה, יש שם, זה סיפור שלם. סיפור שלם על כל החוויה שלנו יחד, מאוד מצחיק.
נגיע לשמוע.
כן.
תוך כדי שאתה מדבר, כאילו, אבל אולי זה אצלי, אני, הגלגלים שלי, אני כל הזמן... אני כאילו, יש לי כזה... אני כל הזמן רעב ל... לנקסט טינג דברים,
כן.
דברים אחרים, אני כל הזמן גם, תוך כדי שאני עובד, תמיד יש לי איזה פרויקט צדדי.
אוקיי.
למשל עכשיו, תוך כדי כל העבודה שלי, יש לי, אני בדיוק היום סיימתי, עשיתי פרויקט חדש עם מאיר,
אוקיי.
אריאל, זה נקרא רפסודה.
וואלה. וזה, מה זה הפרויקט הזה?
זה אלבום שלם, 20 דקות סביב אותו שיר, כאילו, לקחתי יצירה גנוזה של מאיר אריאל, שנקראת רפסודה.
אוקיי.
וכתבתי לה כמה וכמה גרסאות, כאילו.
וואו.
20 דקות של פרשנויות של אותו שיר, והוא כל הזמן שמה.
איזה יופי.
כן, וכאילו, עכשיו בחוויה שלי, אני כבר, אנחנו כבר חברים, אנחנו כבר בדיז, כאילו, אתה יודע, הוא רוחנית, הוא פה, וזה, ואני...
אני כל כך מבין את זה.
בטלפונים למשפחה גם, כאילו, כי בהתחלה היה לי, ערכתי, זה טקסט של 8 דקות, שערכתי ממנו 4 סיפורים שונים. חוויה אמיתית, כאילו, ממש. אבל במקביל, גם תוך כדי שסיפרת, ואני רואה שאתה כאילו מחפש מכיוונים... אני הכי אוהב לעבוד עם, כאילו, מבחינתי, כאילו, הדברים הטובים שיצא לי לעשות, מבחינה הפקתית, וזה שם הגול שלי, זה כשהאומה נמצא באיזשהו קצת משבר, מבחינתי זה כאילו,
יש אירוע, אפשר להתחיל לעבוד.
אפשר כאילו, לא יודע אם לתת פה דוגמאות ושמות, אבל למרות שזה, אתה יודע, אין בעיה, כאילו, אבל... גם עם שלומו, למשל, שנפגשנו לעבודה, בהתחלה זה היה מאיזה סוג של משבר כזה, שלא כן. היה לו עם... גם עם עידן, הוא כמעט פרש ברגע שהתחלנו.
כן, עם המדי סיפרת
אוקיי,
לי, כן.
אני, כאילו, בוא, מקום טוב להתחיל ממנו. אני חושב שתמיד יש ב... דווקא באומנות ובמקום של מוזיקה, חומרים חדשים ויציאות חדשות, מקום כזה של, ברגע ש... זה לא משבר, אבל ברגע שאתה אומר, טוב די, התעייפתי, אין לי יותר במה לחפש, הרבה פעמים אני רואה בזה הזדמנות.
אבל מדהים שבסופו של דבר, מה שיוצא, למשל שאתה נותן את הדוגמה של המדי, כאילו זה נשמע, אתה יודע, שבן אדם בא לך במשבר, כאילו, אז אתה יודע, המקסימום שאתה יכול להוציא מזה, זה אולי את נשמתו האחרונה מכובדת. ובמקרה שלכם זה נשמע כאילו
לא,
המאסטרפיס, אני... הכל התהדק כל השנים שבאו לפני, בלי להליף לך, אתה יודע, התהדקו לכדי הרגע הזה.
קודם כל, הניסיון שלי בדבר כזה זה להעיר אצלו חזרת את היצירתיות.
כן.
כאילו, זה כן. גם הרבה פעמים בעבודה של מפיק, זה כאילו לשאוב מהבן אדם את הכישרון שלו ולהגדיל אותו. והרבה פעמים אתה צריך קצת to stay in love with life, כאילו. להידלק על דברים, להידלק על שירים חדשים, לעורר חזרת את הרצון, ואז גם המנגנון הוא שכל דבר אני הופך לנושא, כאילו.
מה זאת אומרת נושא?
אין לי מה לכתוב, נמאס לי לכתוב על עצמי, אין לי מה לכתוב, תשמע, בוא נכתוב על זה. מה זאת אומרת? אין לי מה לכתוב, הלשון שלי יבשה, הגרון שלי, אני אילם, לא יודע, בוא נתחיל משם. ואז דברים מתחילים להתגלגל, ואתה כאילו קצת כזה יוצא מהזון של עצמך, ומגיעה מוזיקה, אבל זה אפשר לעשות תמיד ביחד, כאילו, עם, שמתגבשים לזה, כל האולפן מחכה כבר לשיר הבא שהוא יגיע, ואז זה מפעיל. אני זוכר רעיון של דיוויד באוי, כאילו, על זיגי סטרדס, שהוא הרי, הוא המציא לעצמו דמות.
דמות, שיוכל לעבוד דרכה, כן.
כן. כאילו את כל השירים הוא כתב, היה לו מאוד קל לכתוב לאחרים, ושהוא הגיע לעצמו, כאילו נהיה לו פלונטר. אז הוא פשוט המציא דמות, מאוד שונה מדייוויד באוי, בחור ביישן, עם הרבה צרות.
מאוד שונה גם ממה שהוא עשה לפני, 1000 שנות אור, כן. זה מדהים.
והתחבר אליה וכתב לה, ויצר את הדמות הזאת.
זה אגב, דרך הסיפור הזה, אני התגברתי על היה לי פחד במה פסיכי. יש, לכל אחד יש פחד במה, זה לא דבר טבעי.
כן.
אבל אצלי זה היה משתק, ויש לך את המשתק, ויש לך גם, כן. יש לך לבל מעל משתק פלוס בלקים. זאת אומרת, כן. אתה כאילו, ואתה גם לא יודע מה לנגן.
אני מכיר אותך, מי שמכיר אותך, את בן אדם עם רגישות מאוד גבוהה.
כן? כן? אני כאילו, אני
אתה תקשיר. אתה מאוד, אני, זה... זה ידוע בתעשייה.
אני לא, לא, אף פעם לא הסתכלתי על עצמי. ככה אני מסתכל על עצמי, אתה יודע, בן אדם שמבין עניין, אבל די קשוח, וזה, מוכן לסטריט פייטינג, כאילו. ותקשיב, אני, זה היה בשבילי הדבר הכי אכזרי שיכול לקרות בעולם, כי אמרתי, אוקיי, זה הצינור שלי לעולם, ההופעות, אוקיי? אבל זה הדבר שאני הכי מפחד ממנו, לא רק מפחד, סובל מזה.
על הבמה במיוחד.
שזה יקרה, כן. עכשיו, אתה עולה לבמה, ואתה עושה פשלות, ופשלות, ופשלות, ואני זוכר גם, הייתה הופעה לאיזה להקה שהופעתי איתה, בפילבוקס, והתחילו לזרוק על היוונים, כמו בסרטים, אתה יודע, הסרטים האלו שהסרט מתחיל, וזורקים על הגיבור של הסרט הוונים, והוא הולך, ואז הוא נהיה סופרמן. ואז התחלנו בקספרים, ושעה היה קובע הופעות, שעה היה כזה בן אדם, זה. ולא יודעת איך להתגבר על זה. והיה לנו הופעה אחת פעם ברוקסן, וכל רגל ימין רעדה לי. אתה בהתחלה לא יכול לשלוט על זה. אז היו חבר'ה מקדימה שצעקו לי, אורן, יא משוגע, יא פסיכי, יא גאון, אתה גאון. ואז זה היה, היום זה מעליב. אבל אז היו צועקים, פורטיס יא משוגע, זה היה המחמאה.
כן,
אתה מבין? זאת אומרת, זה הגושפנקה. אם לפורטיס קוראים משוגע, ולכה קוראים משוגע, אז משהו טוב קורה. אז אמרתי, אז אולי הדמות הזאת, חסרת מעצורים, תעלה לבמה, כי הם לא ראו שאני רואה בפחד, הם ראו, אתה יודע, את הדמות האג'ית הזאת. קראתי לה בני בום, וככה שנים הופעתי עם הדמות הזאת, אתה מבין?
מדהים.
ורק ככה כאילו זה, עכשיו...
ואז נעלם הפחד, או שהוא בעצם...
לא נעלם הפחד,
אבל הוא היה...
הוא לא שייך לי, אתה מבין? כי אני לא עולה לבמה. אני מפחד בשביל הבחור של הטלנט החמוד הזה שכרגע מפרנס את כולנו, בני, אוקיי?
כן.
והשנים עברו, ובני לא יכול להיות יותר אותה דמות, אתה יודע, של הגולש בן 18 וכל השתיות האלו. אז אתה משנה אותה. אני מאוד קשה לי להופיע בתור אני, או לדבר בתור אני. מאוד קשה לי עם הדברים האלו. אני לא חושב שיש בן אדם שלא קשה לו. זה לא דבר טבעי.
כן, אבל יש כאלה שקשה להם פחות.
יכול להיות.
אני חושב.
יכול להיות.
עניין של...
אז אם אני עובד דרך דמות, מאוד קל לי, זה לא מוגזם אף פעם, כמו באוי, כן?
כן.
זהו, אבל זה הזכיר לי הסיפור הזה את זה, כאילו.
כן. העולם הזה של הדמויות, הוא... האמת פעם שהייתי ממש עמוק בבודהיזם, שם, הכל הוא, מה שנקרא בבודיזם זה המאיה, זה האשליה הגדולה.
אוקיי.
אנחנו תמיד דמות. ומה שעושה, כלומר עכשיו גם אני בדמות, אני פה בדמות של פטריק, חבר של אורן, אני מדבר עם אורן, ואנחנו נצאו. תמיד, תחזור הביתה, אתה תהיה אורן אחר, כי בדמות אחרת.
בדיוק.
עם המשפחה, עם הזה, אתה תהיה דמות אחרת, אתה יודע, נכנס לחולון, אתה מרגיש באופן טבעי, שאתה תופס דמות אחרת. ואז דרך התרגול, אתה מתחיל גם לעשות את זה במודע.
להיכנס לדמויות ולצאת לדמויות?
להיכנס לדמויות ולצאת לדמויות. אני גם היה לי בהתחלה, עכשיו לא, זה לא היה פחד במה, אבל זה היה מין אי נוחות כזאת, שכל העיניים עליי, כאילו, לא ידעתי איך להתמודד עם זה. אפילו ברמות של מחמאות, כאילו, אני דקל, אשתי היום, זה היא לימדה אותי, מישהו היה בא, מחמיא לי, ואני לא ידעתי מה, אתה יודע, סוג של, בוא נה, על הרצף, מה, פטריק, תגיד תודה, זה, ממש לימדה אותי, אתה יודע, איך לידנה, עכשיו, דברים הכי נורמליים, ועם הזמן, כבר התחלתי להיכנס לדמויות מסוימות כאלה, ומה ששחרר אותי ממש ממש, גם היה לי קשה מאוד, היו שואלים אותי מה אתה עושה, כאילו, אז עוד הייתי ממש ילד, כאילו, להגיד אני מוזיקאי, מה אני, אתה יודע, זה לא היה לי משהו מובן מאליו, כלומר, מה המוזיקאי, מה...
מוזיקאי זה דבר מכובד,
אומן, ועוד יותר...
אתה יודע, קומפוזר.
כן. וברגע שאמרתי, יאללה, אני אכנס לדמות הזאת של האומן, כאילו. אומנים, הוא אומן, הוא אומן, אי אפשר ל... ומצאתי שאני משוחרר עם זה, אז אנשים הפסיקו לחוס עליי. אם אני מאחר, הוא אומן, הוא כתב זה, הוא זה. אני לא מגיע בזמן, עכשיו הם לא, הם הפסיקו לחוס עליי, הפסיקו לבוא עליי, זה כי הייתי כמו, יש לברוס לי כזה מין, בי ווטר, זה כאילו, הוא חסר הגנה, כל העמידה שלו היא כאילו, הוא לא... כל השפת גוף שלו היא כאילו מאוד מקבל את עצמו, אבל אז אתה, אין לך צורך לתקוף, כאילו.
נכון.
אם אתה תפוס וזה, אז זה מורר אצל הבן אדם השני, גם בשפת גוף שלך, צורך יודע, לתקוף אותך.
אבל אני חייב לשאול אותך שאלה בקשר לזה. שאתה אמרת שהיה לך קשה עם מחמאות, והיום, יש לך מעמד מאוד מאוד מחייב, של, אתה יודע, שאתה גם מפיק, גם סונגרייטר, אתה מעורב בכל האירוע של הדבר הזה, וגם בפסיכולוגיה של האמן. סיימת שיר, מבחינתך אתה מאוד מרוצה, ואז בא הקליינט, שזה האמן, שעל פי רוב אמנים, הם לא אנשים בריאים בנפשם.
כן.
שמע, זה בכלל לא מה שרציתי. מה אתה עושה במקרים האלו?
אני משתדל לא להגיע לסוף, כאילו...
מה זה אומר?
לא, לא, לא מגיע לסוף כדי לשאול אותו מה אתה חושב.
אתה, אוקיי.
אני בודק איתו תוך כדי, כאילו. לא, אני אישית גם מאוד, לא הייתי קורא לזה מרצה, אבל אם האומן לא מבסוט מהחליל, אני זורק את החליל, כאילו.
לא, זה לא מרצה, כי אתה מכבד את האירוע.
מכבד את זה, אנחנו עובדים ביחד, ובסוף השם שלו זה השם הכי גדול, ואני... אני לא היו לי מקרים, אני חייב להגיד לך שהם, סיימנו והאומן אמר, טוב, אני לא מרוצה, אני לא, זה אנחנו בתהליך.
כן.
עד שנגיע לסוף, אנחנו כבר שנינו...
שמה.
שמה, בדדלנים, כן. יש לי את השיטות שלי, אני חושב, לסחוב, להדליק את האומן כבר ברמת הפרפרודקשן. לא יודע אפילו להגדיר אותם, אבל once אני נדלק על משהו, אני כאילו דואג שהוא יהיה חלק מזה, ו... אני אוהב לעבוד עם אומנים גם ש... זה בכלל לא עניין של מרוצה, לא מרוצה. אנחנו עוברים ביחד עכשיו איזה תהליך, אנחנו בעסקי הלא נודע, אין לי פטנט. אתה יודע, אני לא כזה, הנה העיבוד שלך בסקית, כך, תודה, תשלם ולך. אנחנו... אתה יודע, אנחנו עוסקים ב...
עסקיה לא נודע.
זה קסם. לא, מה, אנחנו לא... נכון. כל הכיף זה לחפש ולנסות. אז עכשיו, once אנחנו ביחד נכנסים לחוויה המאפנטת הזאת של... בוא נראה אם הקסם יקרה או לא יקרה. אתה יודע, אנחנו אוהבים את השיר. בגלל זה אנחנו מקליטים אותו. ואנחנו עכשיו מחפשים את הדבר הכי... שהכי ירגש אותנו, כאילו. אותנו ב... כאן, באולפן, בשיר. אז לא ממש מגיע למקום שיש מה אני מרוצה או לא מרוצה, לא יודע, it's not, not my way of, אתה יודע, מתכוון?
כן. אתה מדיני אותי, כאילו.
היו כאלה פעמים שזה לא עבד באמצע, אבל כבר הבנו שזה לא עובד בינינו באמצע, כי פשוט לא הייתה לנו כימיה של... שגרמה לנו לעוף ביחד, כאילו.
הבנתי.
בלי כמה מקרים כאלה שהם... יש אנשים אומנים שהם צריכים תוכניות מאוד מסודרות.
וואלה.
היום אוקיי. מקטים זה, היום זה, מאוד, אבל זה, it's not me, כאילו, אני לא כל כך עובד בצורה כזאת, קצת יותר אינטואטיבית.
אני דווקא מרגיש שאני לחצתי עליך מאוד. מאוד.
בעבודה שלנו?
כן. מאוד.
אני לא הרגשתי ש...
אני שמתי לב שאתה לא מרגיש, וטוב שכך. שמתי לב שאני לא מזיז לך.
יש לי סבלנות, כאילו, בזה, אבל לא, לא יודע, אני לא, לא זוכר את זה ככה, בכלל שחצה, אני זוכר שכאילו, אין, תשמע, זה גם ברור שאומן שעובדים איתו השיר, יש לו את ה... רוצה להגיע לאיזה נקודה, את זה אני זוכר, שרצית להגיע לאיזה נקודה, להיות שלם עם ההגשה, עם הדברים.
היה לי בעיקר קשה עם מה שאני עשיתי, עם השירה שלי, אבל אני זוכר שגם כאילו היה, היה מקומות שאתה ממש, מחפש בכל שיר, וזה טריף אותי, שכאילו, מה אתה עכשיו מתחיל לחפש, זה מאוד ברור מה יהיה פה, ואז הבאת, אני זוכר בסוף של אומר דברית השקט, הסימפול של הבחוצ'יק האודי הזה, וזה היה מדהים, ואז אמרתי, וואו, זה היה שווה את כל השעות של החיפוש הזה פתאום.
כן, החיפוש זה הכי כיף, כאילו, כמו שאמרתי.
אז אני ישבתי שם, היום אני, יש לי הסתכלות אחרת על דברים, עכשיו, אין כל כך הרבה שנים, מה זה 5-6 שנים, אתה מבין? אבל כן. כאילו בשבילי, זה נצח. אתה מבין? כי אז לא הסתכלתי על זה, זה הכי כיף. אני רציתי להמשיך את הגלגל, אני יצרתי פה שנייה להתרעננות.
כן.
אז, אבל, מבחינתי זה היה חוויה מדהימה. שני השירים האלה, זאת אומרת, פגז.
אנחנו נעשה עוד בקרוב.
אני מקווה מאוד.
אני רוצה שניסע ביחד למדבר, אנחנו נספר להם.
אני פה, זה כאילו, זה תמורת זה. אז אני רוצה שזה, שהחלק השני יקרה, אתה מבין? זה החלק שלי בעסקה.
כן, אני אספר למאזינים, יש לי אוטובוס בשדה בוקר. אספר לך גם, שבנינו שם אולפן, והוא נמצא בתוך המתחם של בית השנטי.
כן.
שזה כפר לנוער בסיכון, אשתי מנהלת את כל העמותה, אז אני מאוד מעורב בכפר. למריומה היה תמיד חלום, מריומה היא
ההוגה של כל הסיפור.
כן, היה תמיד חלום שתהיה שם, המקום הזה גם תהיה בו יצירה. כאילו, היא בכלל מחוברת לכל מיני עולמות כאלה. פנק שווי של רוחניות יש לה ובעיקרון זאת חוויה מדהימה, כאילו, במיוחד עכשיו, מאז בינואר, כאילו, סיימנו לשפץ את האוטובוס, וליצור במדבר, לרדת לארבעה ימים, שאין לך שום מטרה חוץ מלמצוא את השיר. חוויה פשוט מדהימה, וכל פעם ירדתי לשם כבר עם כמה אומנים, וכל הזמן היינו מופתעים ממה שיצא מאיתנו.
זה קטע.
וגם, יש בזה גם סוג של חוויה מאוד מרפא, מאוד, אתה מנותק, האינטרנט לא ממש עובד.
איזה כיף.
חוויית, אפילו ילדות מסוימת, כמו שהיינו בני 15, שקטן כזה, שלא היה לנו שום דבר אחר באותו רגע.
וואו.
ממש חוויה כיפית. אני מקווה שניסע בקרוב, אני ואתה נחפש שם איזה שיר.
אני פה בשביל זה חמור.
כן, ריק רובין כל הזמן, אתה יודע מזה, נכון? בטח, כבודו הוד מעלתו, ריק רובין, אחד המפיקים אולי, אני חושב שהמפיק הכי מואתר בגרמיז, בעבר.
אני חושב בכל עולם השיאים, הוא שם נמצא.
אז הוא אומר כל הזמן שהשירים הם עוברים, כאילו, ואתה בוחר בהם, זה לא ממש, השירים עוברים, כאילו, והיית שם מספיק ערני כדי למשוך אותו אליך. לפעמים אנחנו שומעים אצל אומן אחר שיר כזה, ואתה אומר, בוא נה, אני הייתי צריך לכתוב את זה, זה שלי. אני הייתי צריך, הוא פשוט אסף אותו, או לפניך, או אחריך, או שלא היית שם. לאסוף אותו, ובגלל זה אני אוהב את האוטובוס, אני קורא לזה התחנה, כי אנחנו, הוא גם ממוקם כזה, בסוף הכפר יש מלא רוחות כאלה שמגיעות מהצפון, ואנחנו בתחנה מחכים
לרגע שיקרה.
כן, וברגע שיש לנו איזה צליל, איזה בחירה, איזה משפט, האלמנט שם זה מתי אנחנו בוחרים, בדיוק הייתי, דיברתי עם ארז לברי, סיימנו, כתבנו שני שירים שם, ביומיים, ובדיוק סיימנו שיר אחד, ואמרנו, תראה איזה מזל שבחרנו את הרגע הזה, של, יש שיר שנקרא טיפה בים, והוא התחיל מאיזה ג'ם כזה מוזר, ואמרנו, אוקיי, הולכים עליו, וברגע שבחרנו, מי שם השיר הוביל אותנו.
וואלה, אוקיי.
זה מאוד התחבר לי לריק רובין,
ובכלל,
ובכלל לעוד עשייה של מוזיקה, שהיא לא באה מהמקום הפנימי, ואני צריך לכתוב, אתה לא צריך, אתה יודע, אני תמיד יורד לשם גם על אפס. לא צריך כלום, כן. מקסימום לא ישיר, לא קרה, סבבה, נהננו, אכלנו, שתינו.
זה אף פעם לא ניגשתי לדברים ככה, זה מדהים.
ובוא נראה, בוא נהיה מספיק קשובים, אבל צריך לעשות את הבחירה בזמן, אחרת השיר
ייעלם,
או שלא... ואז זה כזה ממש חוויה, זה כזה מ-0 ל-100, והאמת, טפו, 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 כל הזמן זה קרה. הייתי שם עם גיא ויעל, עם שי צברי, עם מחלוף, עם ארץ, כל הזמן דברים קרו.
למה אתה לא מתעד את זה אגב? אתה הכי בן אדם שיש שם 7 מצלמות, ובסוף אתה אומר, אגב, הנה זה הווידאו ערוך, מוכן כבר, תכיר.
עסוק ב, אתה יודע, לא ממש הייתי בפוקוס על זה, אבל יש קצת תיעודים מפה משם. אבל... לא יודע, דווקא טוב לי שזה לא... אני מתמסר שם על הרגע וזה, לא רוצה להיות אחראי גם על עוד איזה משהו.
אוקיי, זה מעניין מאוד.
אז אני מקווה שנראה אותנו שם בקרוב.
יאללה, אני אמרתי לך, אני בעניין, אני פה בגלל זה. זה החלק שלי בעסקה.
יאללה, תענוג. נסיים בזה.
יאללה.
אינשאללה, next time in the desert.
אמן.
אורן, היה כיף.
תודה רבה, גם לי מאוד.
כיף, אני אוהב אותך.
גם אני.
ומעניין, נבוא למופעים, כאילו, לשמוע.
לשמוע עליך.
האמת, זה מביך, אבל...
זה יצחיק אותך. זה כאילו, אתה תקבל פתאום פרספקטיבה אחרת על מה שאתה זוכר או לא זוכר, אתה יודע, כאילו.
יאללה.
ההסתכלות שלי.
באהבה.
יאללה. תודה.
Good day.